כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
המרכזית, על פי הפרסומים, פסגת פריז בין הצדדים שעוסקים בסוגיית החטופים מעלה אולי מתווה לעסקה אפשרית. על פי המתווה, הפוגה בהפסקת אש של חודשיים ושחרור של אלפי מחבלים, זאת בתמורה לפחות ל-30 חטופים בלבד בשלב הראשון. בלשכת ראש הממשלה מפרסים לפני זמן קצר כי פרטי העסקה כפי שפורסמו אינם נכונים. ישראל לא תהיה מוכנה להסכים בשום אופן להפסקת הלחימה. גם שר אוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי אם זו העסקה, הרי שהוא לא יהיה חלק מן הממשלה. עוד מעט נדבר על פרטי העסקה המפורסמת, מה מקור הפרסום וכל מה שקשור לעניין הזה. חמאס מצליח היום לבצע ירי של טילים לעבר מרכז הארץ מאזור חאן יונס, אזור שצהל ממש נמצא סמוך אליו ובדרכו אליו. גורמים בצהל מעריכים כי החמאס הבין שצהל נמצא בדרכו למקום שיגור הרקטות הללו, וכדי שהאתר לא יתפס הם העדיפו לבזבז, לשחרר ולראות את הרקטות הללו לפני שהם יתפסו. בתוך כך שר הביטחון היום מבקר באזור עוטף עזה, הוא גם נכנס לתוך עזה, נפגש עם חיילים ואומר שם כי מחצית ממחבלי החמאס נפצעו או חוסלו עד כה. דובר צהל מפרסם היום כי נחשפה מנהרה באורך של 1.5 קילומטר בעומק של 20 מטרים מתחת לבית קברות פלסטיני בלב רצועת עזה. בתוך המנהרה נמצאו מאגרים של תחמושת, חדרי שהייה ופיקוד, וצהל כאמור השמיד את המנהרה הזו. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח תחילה כמובן עם המצב הביטחוני והשקט שהופר היום במרכז הארץ אחרי חודש וחצי אזעקות בגוש דן, כמה רסיסים גם שנפלו בכל מיני מקומות. זה אחרי יום שבו התחלנו עם פיגוע בחיפה. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
אוקיי, אז רגע לפני שנדבר על מה שקורה בתוך הרצועה, בואו נדבר על באמת תחילה לפיגוע הבוקר. הסתיים בנס, יכול להסתיים הרבה יותר גרוע.
כן, אנחנו צריכים לדבר שיש שני פיגועים אבי. גם בגוש עציון היה פיגוע, ששם הוא באמת הסתיים בלי נפגעים לחלוטין. מחבלים, מחבל מגיע עם סכין לעבר עמדה של צהל, עמדה נייחת של צהל, במרחב הזה של יד הרודיון, מנסה לדקור את החיילים, בסופו של דבר אלה מגיבים בצורה נכונה ומהירה, ומחסלים את המחבל הזה. נכון, האירוע השני הוא הרבה יותר משמעותי, אבל עם פציעה קשה, פציעה של חייל בצורה קשה, אנחנו מדברים על מחבל ערבי ישראלי, תושב תמרה בגליל התחתון, שמגיע עם רכבו, סמוך לבסיס חיל הים בחיפה, דורס שם החייל, פוצע אותו באורח קשה, ואז יוצא מן הרכב, נוטל גרזן, ומנסה לדקור לוחמים או חיילים נוספים שהיו שם במרחב הזה. לשמחתנו הרבה, גם בחסדי שמיים גדולים, היו שם גם קצינים של חיל הים, גם לוחמים נוספים, ירו לעבר המחבל הזה, לפחות אחד מהקצינים ירה לעבר המחבל וחיסל אותו. אז כך שאומרים על תחילתו של יום עם שני ניסיונות לפיגועים, למעשה שני פיגועים שהיו בפועל במרחב הזה. נמשיך הלאה. הזכרת בהרחבה את אותה פעילות של אוגדה 98 במרחב הדרומי, במרחב של חאן יונס, ומספר לנו היום מפקד אוגדה 98, ואני מצטט את מילותיו, אנחנו נלחמים בתמרון סימולטני, לחימה בעל ובתת קרקע במקביל. אני רוצה להסביר את זה בשני מישורים. הם מגלים שם, בהתחלה חשבו את זה בכוחות הביטחון שיהיה מסוכן מאוד ולא יהיה אפשרי להיכנס למנהרות, אבל לאט לאט הבינו גם מהחלק הצפוני של רצועת עזה, שכן יהיה ניתן להיכנס לתוך המנהרות. ומה שמגלים עכשיו, בליבה של חאן יונס, אחרי שכמעט השלימו לחלוטין את כל פירוקם של ארבעת הגדודים שמה, מגלים שמה, חוץ מאשר המנהרה שדיברתי עליה עכשיו, מגלים שמה שלושה סוגים של מנהרות, מנהרות מערכתיות שמקשרות בין מקום אחד כזה ואחר, מנהרה אסטרטגית, שהיא כבר הרבה יותר משמעותית, שמקשרת בין מפקד גדוד למשל, לבין משרדו אפילו של יחיא סנואר, ובתת קרקע עמוק יותר, גם מנהרות רחבות יותר, אבל מנהרות כאלה שאליהם בורחים ראשי המחבלים, שם הם מסתתרים, שם הם נמצאים, והם נעים ממקום למקום. יודעים בצהל שנמצאים ראשי המחבלים הללו במרחב חאן יונס, אבל הם פשוט נעים ממקום למקום. אני מניח כאן, שוב, זה הנחה והערכה של צהל, שהם לוקחים איתם מספר בני ערובה כחטופים, אבל הם נעים ממקום למקום, וכל אימת שצהל מתקרב לנקודה מסוימת, וזה בדיוק הנקודה שדיברתי עליה קודם, צהל התקרב היום לנקודה שבה יש משגרי רקטות של אחד המפקדים שמסוגל ללחוץ על המשגרים, ודקות אחדות, אולי חצי שעה לפני כן, מבינים מהמחבלים שהם הולכים להתאפס, ואז הם מחליטים לשגר את אותם 11 רקטות לעזר המרכז, דבר שהיה כבר מוכן מלכתחילה, זה לא שייצרו אותו עכשיו, כן. וכיוונו אותו, ברוך השם, שש מהם יורטו, והשאר נפלו בשטחים פתוחים, כך שלחימה בכל המרחבים, צהל ממשיך ורעמיק את הפעילות שלו בכל המרחב הזה, גם בדרום רצועת עזה, גם כמו בשני הפיגועים, וגם כמובן בצפון.
בהחלט. קובי פינקלר, תודה רבה לך. עוד מעט נדבר בהרחבה על הפרסומים אודות עסקת חטופים אפשרית. בלשכת ראש הממשלה מפרסמים ממש לפני זמן קצר כי הפרסומים אינם נכונים. פרטי העסקה הללו אינם נכונים, אבל נדבר עוד מעט על האפשרות הזו שבכלל עוסקים בעסקה שמשמעותה הפוגה של חודשיים בתמורה ל-30 חטופים משוחררים. ועל כל חטוף מאות מחבלים, כולל מחבלים עם דם על הידיים, סך הכל עסקה שתושחרר מהכלא הישראלי אלפי מחבלים, כאמור בלשכת ראש הממשלה מכחישים את הפרטים הללו. אנחנו עכשיו עם שר התקשורת שלמה קרעי, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
תחילה, אין לך מידע יותר ממה שיש לנו באשר לעסקה כזו או אחרת?
לא, אין לי מידע, וגם לא שייך להתייחס לכל מיני, גם במתווה הקודם היו כל מיני שמועות בתחילת הדרך, בסופו של דבר, כשהגענו לממשלה ושהציגו בפנינו את המתווה, התברר שהוא מתווה ראוי, ואכן ניצלנו באמצעותו עשרות רבות של נפשות מישראל. זה דיני נפשות, ראיתם גם את התגובה של לשכת ראש הממשלה, מדינת ישראל ממשיכה בכל הכוח עד לניצחון המוחלט בעזרת השם, ואם יהיו דברים, מתווה שנוכל, שיהיה סביר, שיהיה הגיוני, שלא יפגע בביטחון ישראל, נדון בו כשיגיע בעזרת השם.
אוקיי, וגם אם עסקה כזו באמת אמיתית, הרי שהיא לא, אין לה רוב בממשלה, גם כך, לפי ההודעות של המפלגות והשרים, שאנחנו שומעים רק בדקות האחרונות, והממשלה הזו נכון לעכשיו יציבה, למרות הכנס שהתרחש אתמול, כנס ההתיישבות ברצועת עזה.
תראה, אבי, קודם כל היה כנס מרומם אתמול, כנס שאני חושב שהיה ראוי מאוד, שעם ישראל ישמיע גם את הקול, אתה שומע כל הזמן בתקשורת קולות של אולי נכניס את הרשות הפלסטינית, אולי ניתן לגורמים תומכי טרור להיות ביום שאחרי, כל הזמן היום שאחרי, עם כל המתודולוגיות הישנות שלפני הטבח הנורא שהיה בשמחת תורה, אז צריך להשמיע גם רוח בריאה אחרת, את הרוח של לוחמים שאנחנו שומעים משדה הקרב, רוח של משפחות נופלים שהיו איתנו שם בכנס אתמול, רוח של גם משפחות חטופים שהיו שם ורקדו בשירה, ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה,
כן, היו תמונות מרגשות כמובן בימים האלה מתוך הכנס הזה, אבל הכותרת של הכנס, בו ככה נחדד, זה לא אותו קרה ללוחמים, זה גם היה, זה לא חיבוק למשפחות, למרות שגם זה היה, אבל עיקר הכנס, ועל זה נסובו כל הנאומים, זה התיישבות יהודית, זה החזרה והקמה של גוש קטיף בתוך רצועת עזה בחזרה. אתה תומך ברעיון הזה, נכון?
אני, כמו שאמרתי, הייתי, השתתפתי בכנס, ואני בהחלט חושב שהתיישבות יהודית בעזה, להחזיר, החזרת גוש קטיף, מחיקת החרפה של הגירוש, שכולם מבינים היום שהוא הוביל לזה שהפך, שביצעת הטרור צמחה שמה, עד שביצע בנו, אחרי עשרות שנים של מתקפות טילים על ישראל, אני תושב עוטף עזה, ואחרי זה, ואחרי, והשיא שהיה בטבח שהיה בשמחת תורה, אני חושב שקודם כל, יש כאלו שלא מסכימים, שחושבים שזה לא עכשיו ולא המקום, וזה בסדר, אנחנו מדינה דמוקרטית, אפילו, אתה יודע, ראש הממשלה שאומר, לא שיניתי את דעתי, אבל אומר, השרים, מותר להם, אנחנו מפלגה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית, טוב שיהיו דיונים, וטוב שתהיה גם רוח אחרת, במיוחד כשרוח של רפיסות נשמעת באולפנים כל הזמן, להכניס את הרשות הפלסטינית, לדבר על היום של אחרי, כדי לחזור לאותה שיטה, לאותה דעה הזו, יש דעה אחרת בעם. הלוחמים מדברים אחרת, העם מדבר אחרת, וראינו אתמול על אלפי אנשים שהגיעו כדי לומר, ואני חושב שזה היה נכון וראוי, ראוי לדבר, מטרות המלחמה לא השתנו אגב, לא השתנה שום דבר, ממשיכים עד לניצחון המוחלט בעזרת השם, להשמיד את החמאס, להחזיר את החטופים
אז הביתה. אז אני רוצה רגע להביא לך ולמאזינים כמה שורות שכותב חברך לממשלה, שר גדי אייזנקוט, הוא כותב, כל מי שהשתתפו אתמול באירוע בענייני האומה ובעיקר נבחרי הציבור, לא למדו דבר וחצי דבר מאירועי השנה האחרונה על החשיבות לפעולות בהסכמה לאומית רחבה ועל סולידריות בחברה הישראלית. בעת שחיילי צהל נלחמים כתף אל כתף במלחמה שאין צודקת ממנה ובעוד שאנחנו בוחרים לחפש את המאחד, גם תוך הנחת מחלוקות עקרוניות בצד למען המטרות המשותפות, שבת החטופים, הבסת החמאס, אחרים מוצאים להם זמן לאירוע שמפלג את החברה הישראלית, מגדיל את חוסר האמון הקיים בממשלה ובנבחריה, ובעיקר מחדד את המפלג על פני המאחד. הוא אומר דברים ברורים, הוא אומר כנס כזה בעת הזו, שוב, מציף את המחלוקות בין המרכז, בין הימין לבין השמאל.
אני לא שומע אותו, ולא אף אחד, ולא את השר גן, שהוא יושב ראש המחנה הממלכתי, ושבוא נאמר, ההילה שלו, וגם הוא יצא עם סרטון התנגדות לכנס שהיה אתמול. הם לא אומרים מילה על אלו שמדברים על להכניס את הרשות הפלסטינית, אלו שמדברים על היום של אחרי כל הזמן, רק שבאה דעה אחרת שלא, שהם לא חושבים, שהם לא מסכימים איתה. הרי אנחנו רואים גם המון המון לוחמים בעזה שאומרים את אותם דברים, תוקעים שם שלטים ומניפים דגלים ואומרים חזרנו לכאן הביתה וחוזרים לגוש קטיף, משפחות שכולות שהיו איתנו בכנס.
זאת לא אמירה שצריכה לבוא קודם כל מראש הממשלה כמדיניות.
לא, אבל לא תקענו יתדות ועדיין לא חפרנו את היסודות ליישובים שיקומו בעזרת השם בחבל עזה. זה כנס שבא לומר ולומר דעה שבעיניי נכונה מאוד, כדי לקבל ביטחון בדרום צריך התיישבות. זאת אמירה, זאת אמירה לנבחרי הציבור, אמירה לממשלה, אמירה לעם, שתדעו שלא כולם מסכימים עם הדעות שבאולפנים של כל אותם גנרלים ולשעברים שכל היום מדברים ברפיסות ובחולשה על זה שצריך להכניס רשות פלסטינית לשם. לא, יש דעות אחרות בעם, יותר עם רוח של גבורה, עם רוח של לאומיות של עם ישראל, ואנחנו רוצים להשמיע אותם, הכל בסדר, זה מותר להשמיע דעות, לא צריך, אי אפשר לקבל רק דעות כשהן באות רק מהצד שחושב כמוך. אני מכבד מאוד את דעתו של השר אייזנקוט ושל השר גנץ, למרות שאני לא חושב כמוהם, אבל אנחנו מדברים, מותר לדבר במדינה הזאת.
אוקיי, טוב, אחרי הדברים הללו, אם אנחנו מדברים על חופש ועל אפשרות לתת לכל אחד לעשות את הבנתו ורצונו, אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר לגמרי, חוק הסלולר, אתה כשר התקשורת מכיר היטב את החוק הזה, וצריך לומר, אתה יודע, בשם ציבור גדול, לך באופן אישי יישר כוח על עמידה על הרבה מאוד עקרונות, כי בסוף זה דבר שהוא ציפור נפש עבור ציבור חרדי גדול, אבל היום בוועדת הכלכלה הדיון ככה יצא משליטה, הייתי אומר.
טוב, ראשית זה לא דיון אחר לגמרי, כי גם הוא מעניין לעניין באותו עניין לאפשר לאנשים שחושבים אחרת ורוצים לחנך את ילדיהם אחרת ורוצים להתנהל בתוך הקהילה שלהם אחרת לעשות, לא כמו הנדל שניסה להתערב בחיים של הציבור החרדי ולהכריח אותם לבטל את מה שהם רוצים, את מה שהם מוצאים לנכון כחינוך הילדים וכהתנהלות תורנית. אז אני ביום שנכנס לתפקיד הכרזתי שאני אבטל את הגזירות של הנדל, ביטלתי משהו אחד, הדבר השני מחכה לחוק הזה שאנחנו מנסים באמת להעביר הרבה זמן, ואני שמח ומברך על זה שהסיעות החרדיות, נציגי הציבור החרדי, הגיעו להסכמות, אנחנו עושים, מעבירים את החוק הזה בהסכמה בין כל נציגי הסיעות של הציבור החרדי, וזה חוק שבאמת מצד אחד גם משמר את היכולת להמשיך להתנהל כמו שהציבור חפץ וכמו שהוא רוצה לחנך את ילדיו, ומצד שני גם מאפשר תחרות בשוק, שגוף אחר ועדה אחרת שרוצה לקום ולהקים קומה כשרה שיהיו לה את אותם תנאים, גם היא תוכל, רק יש כאן מגבלה של 10,000 כדי שלא כל גוף קטן יחסום ויחלה צרכנים בתוך הוועדה או בתוך הקומה שהוא יקים לעצמו עם סוגים שונים של חסימות. אז יש מנגנונים שמשרד התקשורת מצא לנכון להכניס בתוך החוק, כדי שמצד אחד יאפשר לציבור גדול מאוד שרוצה לשמור על אורח חייו לעשות את זה, ומצד שני גם יאפשר לכל גורם אחר בשוק שרוצה לעשות את אותו דבר, לעשות את זה בהדרגה, בצורה מושכלת, מבלי ככה שתהיה גם תחרות.
כלומר, מטרת החוק, בוא נאמר למאזינים שלא כל כך מבינים, פשוט זה הטלפון שלהם, והם רוצים להבין מה יקרה אם החוק הזה עובר. אז אם החוק הזה עובר, תהיה אפשרות להקים עוד ועדת רבנים, כזו שתביא לפחות 10,000 משתתפים שחותמים, שהם עוברים לוועדה הזו, ואז הוועדה
לא,
תקבל...
לא, הם לא עוברים. לא, לא, הם לא עוברים לוועדה, הם לא... אי אפשר לה... אי אפשר
לא, לא, הטלפון שלהם יהיה בפיקוח. מי שנמצא היום תחת ועדת הרבנים הקיימת, יוכל להחזיר את המכשיר שלו הקיים לחברה שבה הוא, לא יודע...
את המספר בעיקר.
לרכוש מספר חדש תחת ועדה חדשה.
כן.
ורק אחרי של הוועדה החדשה יהיו 10,000 משתמשים, שזה אולי קו ראשון של הוכחת רצינות, היא תקבל בעצם את הרישיון או את האישור ממשרד התקשורת.
זה לא בדיוק, כי גם אם הקמת ועדה חדשה עם 1,000 איש, אתה יכול להגיע להסכמות מול חברות הסלולר ולתת סל שירותים מסוים לאותם 1,000 אנשים שהצטרפו אליך, אבל... אותם אנשים שהצטרפו אליך יכולים להתנייד החוצה עם אותו מספר שלהם, ללכת למסלולים אחרים או לוועדה או למקומות אחרים. כדי לקבל את העניין שהקבוצה שלך היא קבוצה שלי.
קומה, כדי לקבל קומה נעולה.
כדי לקבל קומה נעולה אתה צריך להראות שיש לך קבוצה קהל מאוד גדול, שהמספר הוא הזיהוי של הלקוח, בעצם יש לו משמעות מהבחינה הזו, ולכן לא מאפשרים לו להתנייד עם המספר, המספר שייך לקהילה. בעצם הקהילה אומרת, אנחנו רוצים להקים קומה כזאת שהיא שייכת לקהילה, שאנחנו יודעים שהקהילה שמשתמשת באותם מספרים זאת הקהילה שלנו, אפשר לפנות אליהם, אפשר לדבר איתם.
תגיד, השר קרעי, כמה לחצים הופעלו אליך מכל מיני גורמים בעניין הזה של חוק הסלולר?
יש המון, הרבה מאוד לחצים, אבל אותי עניין דבר אחד, שהציבור שרוצה להמשיך לשמור על אורח חייו, ימשיך לעשות אותו. בניגוד, בעצם הדבר שאני רוצה להגיע אליו, זה שהחוק הזה יאושר לקריאה שנייה ושלישית, ואז אני אחתום על ביטול התקנות של הנדל. זה הניסיון של הממשלה הקודמת.
כי אני פשוט יודע, תמה, והתימהון הגדול הוא, מי הם הגורמים שמנסים בכל מחיר להפיל את החוק הזה? הרי אם כל המפלגות החרדיות הגיעו להסכמה סביב החוק, אז איזה גורמים חיצוניים יש להם אינטרס להכניס יד למשהו שלא להם? האם זה גורמים עסקיים?
תראה, יש גם גורמים עסקיים שמנסים, שיש לכל אחד האינטרסים שלו וזה לגיטימי. וכמו שאמרתי, אנחנו מאפשרים להקים קומה חדשה, והשוק הוא בעצם פתוח לתחרות של מי שרוצה לייצר תנאים חדשים כאלו ללקוחות חדשים. ויש גם גורמים אנטי-דתיים. יש גורמים כמו הרפורמים שישבו שם, גם קריב וגם כל מיני קהילות ותנועות רפורמיות שבאו וניסו והם מתעקשים ומתווכחים ומנסים לתקוע טריז בתוך חומת ההגנה של היהדות החרדית ודווקא לנסות להפריע וכן לאפשר פרצות בתוך אותו חוק. אבל אני, הם לא מרגשים אותי, את הניסיון שלהם, הם לא הסתירו לפגוע ביהדות עם רפורמת הכשרות, האנטי כשרות של יוליה מלינובסקי ועם כל מיני דברים שעשו בממשלה הקודמת. בוא נגיד, הם יצא מרצע מן השק בקשר לכוונות שלהם נגד החרדים ונגד היהדות. ולכן הדברים ברורים, מושכים קצת זמן, זה לא יצא משליטה, יושב ראש הוועדה דוד, חבר הכנסת ביטן, ניהל אותה ביד רמה, נתן להם לטעון את טענותיהם כדי שלא ילכו לבגץ, יגידו, לא נתנו לנו לדבר או לא שמרו את הדברים שלנו, אז כל אחד הם ישמיעו את מה שהם רצו, דברי הבל וריק, שכל המטרה של הדברים הם להתערב לחרדים ולהתערב לציבור הזה באורח החיים שלו, אבל אנחנו לא נאפשר, גם גורמי המקצוע במשרד וגם אני במדיניות שלי, אנחנו רוצים ליברלים לא רק שזה לא רק שאנשים חושבים כמונו, אלא רוצים לאפשר לכל אחד לחיות לפי אורח חייו.
בטח שמדובר במשהו כל כך אישי ופרטי, שזה שימוש בטלפון שאני משלם עליו, ואני רוצה לבחור באיזה מכשיר לדבר, עם מי לדבר, איזה שירות אני רוצה.
חייב לומר שהלקוח בעצם חותם על מסמך, שאומר כן. שכתוב במסמך שזה...
אני מקבל עליי את הסמכות של הוועדה שאחראית לפקח על התכנים ועל כן, על כל מה שקשור לטלפון, ואני מוותר גם לזכות לעבור או לצאת אם אני בתוך קומה סגורה
יש,
כזו.
יש בהחלט... תחילה חופשית במדינה שלנו ובכלל בעולם הזה, וטוב שכך, ואנחנו נשמור על זה, נוודא שהניסיונות לפגוע בבחירה החופשית הזו יעברו מן העולם בקרוב.
שר התקשורת שלמה קרעי, תודה רבה על השיחה כאן, ותודה רבה שוב בשם הציבור הרחב, הרב, שמשתמש בטלפונים הקשרים, בקומות הקשרות, על העמידה שלך היקשת לימין החוק הזה, ולביטול המצב שבו הממשלה הקודמת רצתה להכניס את האירוע הזה. תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב, בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת ינון אזולאי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי, לך ולכל המאזינים.
חבר בוועדת הכספים של הכנסת, אבל גם אתה הרבה מאוד זמן עסוק ומנסה לקדם את החוק הזה שבדיוק עליו עכשיו אנחנו מדברים, עד שגם הבאת החוק, ניסחת, ישבת עם חברי כנסת נוספים, ראיתם עליות, מורדות, אבל הנה, זה מגיע כבר לוועדת הכלכלה, רגע לפני אישור החוק לקריאה שנייה ושלישית, ותשמע מה שקרה שם היום, אתה יודע, כל הפרצופים של כולם יצאו החוצה.
כן, קודם כל, באמת, כן. אני רק אגיד גם מילה טובה לחבר הכנסת הרב ברוכי, שיחד אנחנו באמת מובילים את זה, ושעות על גבי שעות, על מנת להוציא מוצר מוגמר טוב. העניין הוא שהיום, באמת כמו שאמרת, פרצופיהם של כולם התגלה, של הרפורמים ושל כל מיני... קהילות למיניהם, ופתאום כולם רוצים לדאוג לחרדים, כל הרפורמים האלה, כולם רוצים לדאוג לחרדים, להתערב לנו בתכנים שלנו, וזה דבר שהתחיל מקדנציה הקודם אצל השר יועז הנדל, שכולם רצו לדאוג בגלל שאיזשהו זה ציבור חרדי כנראה שמתלונן, ואנחנו רוצים לדאוג שלא יהיה שריפות של המקומות, גם אני נגד השריפות ונגד ונדליזם ונגד כל אלימות שתהיה, גם אני כמו כולם, אז שלא יבואו ויתנו לנו מוסר ויגידו דרך הקווים שנוכל לנהל את הקווים. צריכים להבין דבר אחד פשוט, אי אפשר לנייד, אי אפשר שאנחנו נסכים לנייד קו כשר לקו למסלול שהוא אינו כשר. אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה, אפילו ברגע שאתה פורט את זה לאחד, אין בעצם שום משמעות לקומה הכשרה. בחינוך הילדים שלנו לא יגעו, ועל זה אנחנו נלחמים, ועל זה נמשיך.
פה אתה אומר את זה ככה בעדינות, ובחינוך שלנו אף אחד לא יתערב, אבל היום בוועדת הכלכלה אמרת את זה בטונים אחרים, לאותה קבוצת רפורמים וחברי כנסת שלא קשורים בכלל לציבור החרדי ומנסים להתיימר.
הם גם לא מכירים את החוק.
כן.
הם גם לא מכירים את החוק.
ככה זה נשמע היום בוועדת הכלכלה, הנה.
אז אל תענה. אל תענה דברים. אני לא מסתובב עם סמארטפונים. אף אחד מהילדים שלי פה לא מסתובב עם סמארטפונים. ובעזרת השם, השם יעזור לי, שככה לדורות השלמים של הילדים שלי. ככה שיעזור בעזרת השם, שזה החינוך של הילדים שלי. על מה אתם מדברים? לעזור לי לקחת את החינוך של הילדים שלנו. מספיק. מספיק, על מה אתם מדברים? זה השנאה. זה מה שיש לנו בתקופה הזאת. אני מבין את כולם, לא מתערב לכם. גם כשיש ועדת רבנים אחרת, אין בעיה, אבל אני רוצה שוועדת רבנים הזאת, זה לי מה שישאר. זה מה שחתמתי מכתחילה, וזה מה שכולם חתמו. רוצים ועדת רבנים אחרת? זה בסדר שיקימו. שיקימו עם 0-1 קשה, עם 0-1 שום, מה שרוצים. אבל אל תתערבו בתכנים שלנו. אל תתערבו. תפסיקו להרוס לנו את החינוך שלנו, מספיק להתערב. אתם מתערבים בתקציבים, והכל כשמדובר בכסף, מתערבים. עכשיו זה לא כסף, זה חינוך. חינוך בלי כסף, מה אתם מתערבים גם בזה?
כך חבר הכנסת אזולאי היום בוועדת הכלכלה, מה הוציא אותך מהכלים?
הוציא אותי מהכלים, קודם כל, באמת ההתערבות שהם רוצים, וחוץ לזה עמד שם אחד מארגון הלל, ישב שם, אני אפילו לא יודעת שהוא מארגון הלל, ואומר לי, תוציא את הסמארטפון שמציץ לך מהז'קט. אתה יודע, הדבר הזה כל כך הטריף אותי.
אתה בין חברי הכנסת היחידים, בוא נאמר את האמת, בין היחידים, אולי אתה והרב אריה דרעי, את כמה שאני יודע.
אברהם בצלאל גם.
אברהם בצלאל, אולי עוד איזה חבר כנסת אחד או שניים, שאין לכם סמארטפון, אתם טלפון כשר,
אין סמארטפון, טלפון כשר, אז אומר להוציא, אז הוצאתי את ה-C2 שלי, שמי שיודע מה זה C2 זה פחות מה-208. אבל כאילו, אתה מבין, הם גם מוכרים סיפורים ושקרים לציבור, וזה רק מראה שהם לא יודעים על מה הם מדברים בכלל, שהם ניזונים, לא יודע מאיפה הם ניזונים, וזה הבעיה הכי גדולה, שהם חושבים שהם מבינים בציבור החרדי, הם חושבים שהם באים לעזור לציבור החרדי, ובסופו של דבר הם באים רק לעזור לעצמם, הם באים לראות איך הם יכולים להרוס לנו את הציבור שלנו, איך להרוס את החינוך שלנו, וזה המלחמה שלי. אין לי שום מלחמה על שום דבר אחר. גם אם צריך לתקן, אני תמיד אומר, יש דברים שצריך לתקן. יש דברים גם בוועדת הרבנים, ולכן החוק הזה גם מגיע כדי להגן את ועדת הרבנים שתהיה בצורה מסודרת. אנחנו יודעים שכשקימו את ועדת הרבנים הזאת, הרב עובדיה היה בחיים, והרב אליושיב היה, ואחר כך הרב שטיימן, וכולם היו, ויש שינויים בדור. אז נכון, אז יש דברים שצריך היום לתקן, ואנחנו מתקנים אותם. אנחנו מתקנים אותם, ותוך כדי הליכה אנחנו גם מתקנים אותם, וגם במהלך החוק הזה יתוקן, ויעוגן בחוק שיהיה אפשר לכל אחד שירצה להיות תחת ועדת הרבנים טובה, זה מה שיהיה. שהרבנים הם יפקחו עלינו. הם יפקחו עלינו, אז באים כל מיני תלונות של מכשירים שעולים יותר, בסדר, נכון, אני אומר שגם על הכסף אני מוכן לשלם יותר, אבל גם זה יסודר. ברגע שיהיה פיקוח באמת אמיתי, וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, זה ימשיך ויהיה ככה בצורה הטובה ביותר. אבל לא אותם אלה שלא מבינים בחינוך של הילדים שלנו, שלא מבינים טיפה ביהדות החרדית, הם לא יכולים לבוא ולקבוע לנו. כי אם אני אמרתי את זה כדוגמה, שאם היה לי טלפון לא קשר והייתי לוקח אפליקציה ואני אומר, אני רוצה להוריד אותה, למחוק אותה במסך, יש לך אפליקציות שאי אפשר למחוק אותה. אומר, אי אפשר, כי ככה זה מגיע. אם זה ככה מגיע ואתם לא יכולים, אז אתם מבינים שיש דברים שלא מתערבים בהם. גם במסלול שלי שאף אחד לא יתערב לי.
אוקיי, בוא נרק נעשה רק סדר ככה לטובת מאזיננו, שיבינו מי שלא חי, לא מכיר, לא מבין את העניין, על מה מדובר. בעצם החוק מנסה לומר בסך הכל שתוקם ועדת רבנים חדשה, שמיוצגת כמובן על ידי גדולי ישראל, כל המגזרים, כל החוגים, ליטאים, ספרדים, חסידים, כמו שצריך, והוועדה הזו היא תהיה אלטרנטיבה לוועדת הרבנים הקיימת.
לא, אני אתקן קצת, אני אדייק, בסדר רבי, אני אדייק. יש היום את הוועדת רבנים הקיימת. אנחנו קודם כל רוצים להגן בחוק שיהיה ועדת רבנים, כי מה שקורה היום בחוק אין שום אפשרות שוועדת רבנים יהיה בכלל, יהיה עם אפשרות של קווים קשרים, ומה שיועז הנדל עשה אצלו, הוא אמר שגם את המספרים הקשרים יוכלו לעבור למסלולים שהם אינם קשרים. ואנחנו רוצים לתקן בראש ובראשונה, קודם כל שלא יהיה אפשר לנייד מוועדת קשרות לשום מסלול אחר, רק ממה שבוועדת קשרות של הרבנים, של ועד הרבנים. ואז עכשיו יש בהם ועד הרבנים, אומרים שהוא בפירוק, לא בפירוק, יוקם ועד רבנים על אותו עיקרון של ועד רבנים, של גדולי ישראל, שכל גדולי ישראל סומכים את ידיהם על ועד הרבנים הזה, שהוא ינהל את הנושא של כל הקווים הקשרים, של התכנים ושל כל מה שצריך עם פיקוח מלא, לוועד הרבנים.
שכולל הישארות בקומות הקשרות כמו שיש היום.
בקומות הקשרות. כן.
אי אפשר לצאת מזה, אי אפשר מחר לקחת את הקו ולהעביר אותו לסמארטפון.
בדיוק, ברגע שאתה מוציא אחד, זה כבר לא משנה אם מוצאת אחד או אלף, כי אתה כבר לא יודע, אין שליטה על זה, ואנחנו לא יודעים מי נמצא בחוץ ומי לא נמצא בחוץ.
אוקיי, אז עכשיו, החוק הזה בעצם עבר הרבה מאוד עליות, ירידות, הוא כרגע מוכן כבר? איפה מבחינת טכנית הוא עומד?
הוא כבר בקדנציה הקודמת הוא עבר בקריאה ראשונה גם בסייעת השמיעה שהצלחנו להעביר אותו, קיבל דין רציפות. אנחנו כבר בהכנות לקריאה שנייה ושלישית, הוא כבר עבר נוסח עם היועצים המשפטיים, גם של משרד התקשורת, גם של הכנסת. היום הוקרא החוק, יש הסתייגויות אפשר להגיש, ואפשר להגיש, לבקש תיקונים בחוק. אז יש כאלה שרוצים כנראה לעשות כל מיני תיקונים, או הסתייגויות, הם יכולים להגיש. להגיע להצבעה לאחר הדיון בוועדה אצל דוד ביטן, שזה המקום גם להגיד לו יש הכוח שהוא מסייע בעניין הזה על מנת לסיים את זה בצורה הטובה ביותר. וברגע שזה יסיימו את הדיון עליו, יגיע להצבעה בשנייה ובשלישית למליאה וזה.
האם בסוף החוק מדבר על מחירים, על הגנת הצרכן? האם אני כמשתמש...
בחוק יש גם הגנת הצרכן, שגם לא יהיה קרטל למונופול לחברה אחת או אחרת, ולכן גם בחוק הזה יהיה אפשר יותר לפקח על המחירים, גם שלא יהיה השתוללות. יש יותר סמכויות גם בנושא הזה. אני לא יודע לרדת לרזולוציה, להגיד לך כמה אלה מכשיר או לא, אבל השקיפות יהיה יותר פיקוח, ואני חושב שבסופו של דבר גם המחירים ירדו של המכשירים הכשרים, וגם כמובן הקווים הכשרים ימשיכו להיות.
אנחנו בתוך תקופת מלחמה, הרב אזולאי, ואחרי השיח הזה על החוק החשוב הזה, עוד מילה אחת, אתה גם מבין חברי הכנסת שנפגש עם אנשים, מסייר, מסתובב, מפונים, מצוקות של הרבה אנשים, אתה יליד הצפון ומכיר את הפריפריה ומסתובב בכל מקומות האלה. כן, תחושות, אתה יודע, אנחנו היום שמענו שהממשלה הולכת להביא לאישור אוטוטו, אם אני לא טועה, בסוף שבוע הזה כבר, של החזרת תושבי הדרום לבתיהם בהדרגה. אתה מבין שגם כן שהגיע השעה שהם יכולים לחזור?
תראה, אני אגיד לך דבר אחד. אנחנו, קודם כל, ליבנו עם אותם תושבים, ואנחנו נמצאים, כמו שאמרת, וגם עם החטופים שאנחנו מתפעלים במהרה שיחזרו בריאים ושלמים, עד כמה שאפשר להגיד את זה בימים האלה, לאנשים שהיו שם תקופה ארוכה. אבל העניין הוא שצריך להתחיל לחזור לשגרה. אם אפשר להחזיר אותם לעוטף, יש יישובים שבכלל אי אפשר להחזיר אותם, ויש יישובים שכמו הסדרות שכבר התחילו לחזור, וכמו באשקלון שחזרו, ומקומות האלה שאפשר להתחיל לחזור לשגרה. קודם כל, בראש ובראשונה, כי אנחנו חייבים לחיות בשגרה, חייבים, אי אפשר לעזוב את הבתים לגמרי. יש לנו מספיק בצפון שאין לנו ודאות שם, שבצפון עדיין אנחנו לא יודעים מתי יחזרו. יש שם גם עשרות אלפים מפונים, למעלה מ-70,000 מפונים, שאנשים איבדו את הפרנסה שלהם, איבדו את הבית שלהם, לא יודעים מתי יחזרו לשם, אין צפי מתי חוזרים לשם, שזה סיפור בפני עצמו. אבל בדרום, שלאט לאט מתחילים, אנחנו רואים שגם ברוך השם יש פחות ירי, לא שרק היום הזכירו לנו שעדיין אפשר לראות מעזה, אבל כמובן שיש פחות אפשרויות. אם זה טוב או לא, אני באמת מקווה שלא תצא תקלה תחת ידם של מי שמחליט בעניין הזה, אבל אני סומך שבעזרת השם הצבא נותן את ההמלצות הטובות שלו, והקבינט יקבל בדעת ותבונה את הדברים הנכונים. מקווים שבאמת נחזור לשגרה, וחייבים לחזור לשגרה, כי אנשים נצאים ללא בית, ללא פרנסה, וחייבים לעזור להם ולתת להם מענה.
יש כאלה כבר שמדברים על לחזור לגוש קטיף, אתה יודע.
טוב, אני לא חושב שבזמן כזה יש לנו מה לחזור, להתחיל לדבר, לחזור לגוש קטיף ולחגוג פה. אנחנו, יש מטרות של המלחמה, במטרות המלחמה צריך קודם כל לבצע אותם, ואני חושב שאת המטרות עדיין לא השגנו עד הסוף, ולכן לבוא ולהגיד שכבר לחגוג על ניצחון בגוש קטיף, אני לא חושב שזה הזמן. בוא נסיים את המלחמה, נסיים אותה בזאת שם בצורה טובה של ניצחון, ואחר כך יהיה אפשר לדבר. אבל קודם כל, יש מטרות למלחמה, החטופים עדיין לא חזרו, עדיין לא מיגרנו את החמאס, לא מוטטנו אותם לגמרי, ולכן די לנו עדיין ביעדים שיש לנו, שמטרות המלחמה שהקבינט שם אותם לנגד עיניו, לסיים אותם בזאת שם בניצחון, אחר כך יהיה אפשר לדבר עליו.
חבר הכנסת הרב ינון אזולאי, חבר ועדת הכספים של הכנסת, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות.
תודה רבה, וערב טוב.
נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
קודם כל, כל מיני דיווחים על עסקה אפשרית, ומיד הרבה מאוד הכחשות על העסקה הזו. מה זה אומר יעקב, שזה אמיתי או לא אמיתי?
אני למדתי שבכל הדברים האלה אין אשם בלי אש. אתה זוכר את הדיווחים שישראל תכניס דלק ותכניס ציוד הומניטרי בלי הגבלה, ולשכת ראש הממשלה מיד הכחישה? את האמת כולנו יודעים. יש אשם כבד פה מאחורי העסקה הזאת, אבל יש פה הרבה אש. והנתונים שפורסמו הם בהחלט מדהיגים, ולדעתי הם יכולים להביא לפירוק הקואליציה. מדובר פה על דברים מדהימים, 45 יום הפוגה, תמורת 5,000 מחבלים, יש לנו 7,000 סך הכל בבתי הכלא, 5,000, ועל מה? על 35 חטופים, זאת אומרת שבמאה הבאים הם יוכלו לבקש מחדש את, אולי את ירושלים. זה עסקה מטורפת לחלוטין, אני מניח שהוא דלפה כדי להפעיל לחץ, אבל לפי הכלל שאין אשם ויש כמו שחזרתי, יש פה משהו, והמשהו הזה יחולל פה רעידת אדמה, זה יכול להביא לפרישת גנץ, כי אם תהיה הפוגה ממושכת, אז זה העיתוי שלו. זה יכול להביא לזה זה שסמוטריץ' ובן גביר יגידו, עד כאן אנחנו לא מוכנים להמשיך יותר. לכן השבועיים הקרובים הם קריטיים לא רק לחטופים, שאנחנו כולנו מקווים שישתחררו כמה שיותר מהר, הם גם קריטיים להמשך קיום הקואליציה הזאת.
תשמע, אבל ברור אנחנו רואים את הכיוון. הכיוון הוא שאנחנו הולכים ליחס הרבה יותר לרעתנו, מבחינת שחרור של חטופים מול מחבלים. ואנחנו רואים שאנחנו הולכים גם ליחס של ימי לחימה, זאת אומרת, אתה הולך ליותר ימי הפסקה עבור כל חטוף, זה ברור כבר. ומה שישראל בסוף תדרוש, תבקש, תרצה, שהיא לא תצטרך להתחייב על העניין הזה של הפסקת הלחימה. עכשיו, למה זה מגיע לכך? אפשר לדבר על זה, אבל בסוף אנחנו צריכים להבין שלסינואר יש אינטרס מאוד פשוט. הוא צריך להתעטף עם החטופים, כי זה בסוף תעודת הביטוח שלו. לכן הוא ינסה לשחרר כמה שפחות, אבל בסוף להשאיר חלק לידו. כי אם החלק, אם נשאר בלי ערבויות להפסקת הלוחמה, כשאין מסביבו חטופים, אז הוא יכול, הוא מבין שכבר אפשר לומר עליו קדיש בערבית. לכן הסיפור הזה מאוד מורכב, לא פשוט. אני רק דבר אחד יכול לומר, מה שאני שומע עם אחד מחברי קבינט המלחמה, הוא אומר, בסוף זה יתקבל פה אחד. אני לא בטוח שהפה אחד של קבינט המלחמה, הוא גם יהיה הפה אחד של הקבינט המדיני-ביטחוני, ששם יושבים סמוטריץ' ובן גביר, כל אחד נסה לעקוף את השני מימין, בטח זה הנושא הבא שלנו.
זה הנושא הבא שלנו, כי בסופו של דבר, חוץ מהמתיחות הרבה סביב העניין הזה, ואתה שומע גם שהממשלה, ככה איכשהו מקרטט כל יום הסיפור שלו, זה היה הכנס של אתמול של חזרה לגוש קטיף, הרב גולטופ אפילו משתתף שם כנציג חרדי, ועוד הרבה מאוד שרים מהליכוד, וכמובן הציונות דתית ועוצמה יהודית.
פתחתי בבוקר המודיע ולא ראיתי שהוא השתתף. יעקב, לא היה בעמי וסר?
לא, לא היה, טוב שפתחת את המרכז, יעבי, תראה.
ביתד?
גם לא. תשמעו חברים, בוא נדבר קצת ברצינות. לפעם ראשונה שנציג חרדי משתתף בכינוס, שיש עליו חותם של ימין קיצוני, הרי כל אחד מאיתנו מבין שלא יחזרו לגוש קטי, וכל הדיבורים האלה רק מביאים עלינו עוד הפעם את בית הדין בהאג, מביאים לחצים בינלאומיים, הרי מה שונא ישראל בכל העולם טוענים? דברים שאנחנו באים לגרש את הפלסטינים, להתיישב מחדש, בקושי באור שינינו יצאנו מזה בהאג, ולכת את מה מחכה לנו בטריבונלים בינלאומיים אחרים. אז הכינוס הזה כולו היה פרובוקציה. עכשיו, שנציג חרדי משתתף בזה, ולפי הנאום שנעשה שם, הוא עקף את בן גביר מימין, זה עורר תדהמה במפלגות החרדיות, עורר מתח, וכמו שאבי ציין, אפילו עיתון הבית של גולדקנופ, שסיקר את הכינוס הזה, הוא לא התעלם ממנו, אבל הוא לא הזכיר שהנציג שלו היה שם, הוא אפילו לא הביא ציטוט מהנאום, ואני שואל, מה קרה? הסופר של המודיע לא ידע על זה, לדעתי הוא ידע, כמו שכולנו ידענו, אבל זה לא נוח להם עם הסיפור הזה. באמת אני לא
מניח אותה אתם. אני כן רוצה לומר, אבי, אני מניח שניסיתם לראיין את גולדקנופ, אז אני לפחות אומר מה אומרים בסביבתו. א', הם אומרים שהוא הוזמן על ידי יוסי דגן, אמרו לו זה כינוס לחיזוק ההתיישבות, אני אומר מה שאומרים בסביבתו, כן? לא שאני בא לצדק כאן במישהו. זה כינוס לחיזוק ההתיישבות, הוא אומר, אנחנו היום נמצאים במצב, אנחנו רואים שכבר מתחילים לדבר על העתיד של בחורי הישיבות, צריך לחזק את הבסיס הזה של השותפות עם הגוש האמוני, שירגישו שאנחנו גם איתם, והוא כל הזמן הדגיש בדבריו שאם הממשלה תחליט, אז הוא כמשרד השיקון יישב, לכולם ברור שלא הולכים לחזור לעזה ולא לישובי גוש קטיף, והכל זה פוליטיקה, ובמשחק הזה של שמאל ימין, הוא רצה לקרוץ לגוש הימין, אנחנו עדיין בבייס הזה. אני רק אומר דבר אחד, שאני שומע מהסביבה של השר גולדקנופ, אני אומר לך, נתניהו לא התקשר לשאול אותו למה הגעת אתמול לכינוס, זה אומר הרבה.
רק נאמר שבנאום שלו הוא גם דיבר על מה שהמארגנים רצו שהוא ידבר, וזה חזרה אפשרית לגוש קטיף, ההתיישבות בגוש קטיף.
אם הממשלה תחליט. אם הממשלה תחליט.
אז את זה אולי זה משפט שככה.
הניסוח של נתניהו גם במסיבת העיתונאים במוצאי שבת לא היה, אנחנו לא נחזור, אלא הוא אמר אין שינוי בדעתי, הוא ניסח את זה מאוד מאוד באלגנטיות ופחות בנחרצות מאשר בעבר.
טוב, אפשר לשמוע את זה? אני שואל את הטכנאי, יש לנו את ה... טוב, כבר ישמיעו לנו את הניסוח המלא מתוך הכנס הזה בבנייני האומה, ותוך כדי זה...
נציע לאורך הלילה בעמודיה שיתמלל, אולי הוא לא שמע, עכשיו ישמע את השידור, אני יודע שהם מאזינים בכל חי שיתמללו, ויחסו זה אולי מחר.
אז עד שיהיה לנו את זה מוכן, תגיד אבי, כעורך דין, כבר אפשר לומר בכיר וותיק ומנוסה, הפרישה של...
בכיר ואיתה גדסי, אנחנו... אחרי ההשבעה של איתי, אנחנו ככה עוברים לדרג ב', כן. אבל הכל בהומור ובאהבה. כן.
לגמרי. ההחלטה של בן צור, עורך הדין בן צור, להתפטר מצוות ההגנה של ראש הממשלה, בשל נסיבות אישיות, הוא אומר, משהו משפחתי, אבל זה בשביל נתניהו טוויסט לא פשוט.
תשמע, אני אגיד לך מראש המשפחתי ואישי, זה בגלל סביבה המשפחה. בן צור מגיע ממחוזות השמאל, ממחוזות מרץ, משפחתי, כל אחד מרגיש את ה...
ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל, נקודה. שר הבינוי והשיכון,
את כל הנאום.
שר הבינוי והשיכון, לקחתי את הצוות הבכיר במשרדי.
טוב, כבר משמיע רק את הקטע המדובר. מה אתה אומר, אבי? אני לגבי בן זוג?
אני אומר משפחתי, אישי, כל מי שהיום מדבר עם גורם בצד השני של המפה יודע שאתה לא יכול לחזור לשולחן בליל שבת, לא משנה אם אתה עושה כיבוש עם כיפה או בלי כיפה, אם אתה ממחוזות השמאל ולתמוך בנתניהו. ובן צור חווה כאן חוויה אישית קשה, שהוא יכל לתרד את זה רק בדבר אחד, שאיכשהו בקצה הוא הולך לעסקת טיעון שנתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים והוא יוביל אותה לשם. כולם מבינים שזה לא הולך לשם, הוא לא יכול היום כאיש מחנה השמאל לייצג את נתניהו, ולכן הוא יישאר רק עם הייסוד של עמית חדד, אבל את הקילומטרז כבר שבן צור רצה בתיק, את זה אף אחד לא יכול לקחת. הוא הביא כאן כמה וכמה הישגים, בעיקר בתיק השוחד, וראינו את זה. ראינו מה אמרו השופטים, שהם הציעו בעצם למדינה לחזור במסעיף השוחד.
אגב, אני רוצה לציין, שהיה חילוקי דעות בין בן צור לעמית חדד, האם ללכת לעסקה או לא ללכת, כשעמית מייצג לפי מה שפורסם את הקו הנוקשה יותר של ללכת עד הסוף. אגב, בשעתו אבי אתה ציינת שהקו הנוקשה של עמית חדד פוצץ בשעתו עסקה עם מנדלבליט, אני לא יודע מה הוא קרה שם, אבל ברור שהייתה התפוצצות בסביבתו של נתניהו האם לאמץ את הקו הזה או את הקו הזה. אם עמית חדד נשאר ובן צור פורש, אני מניח שאנחנו נראה פה משפט עד הרגע האחרון.
טוב, בואו נשמע עכשיו, אני אשמיע אולי מכאן את ה-30 שניות המדוברות.
הלכות הלכות שבת סימן שין חפתת בשולחן ערוך כתוב, ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי טבן וקש, מותר לחלל עליהם את השבת משום סכנת נפשות. דהיינו עכשיו סכנת נפשות יוצאים למלחמה. כל שכן...
טוב, פה מדבר רגע על המלחמה. הנה הקטע שהוא מדבר על העניין של גוש קטיף.
אפשר לבוא לריקודים.
הנה.
גוש היישוב היהודי במקום יהיה תיקון עוול היסטורי שיסייע בהגנה על עם ישראל וארץ ישראל. אם אכן ממשלת ישראל תקבל כזו החלטה, הרי כשר הבינוי והשיכון אפעל כדי ליישם את החלטת הממשלה ולסייע בשום של חבל הארץ הזאת ולחדש ימינו כקדם.
כן, בדיוק ההסתייגות.
יצחק בגין גולדקנופ, מה אומר יצחק בגין גולדקנופ? הוא אומר, אם אכן ממשלת ישראל תחליט.
אני אכבד את ההחלטה.
הוא מדבר, נכון, אבל יש גם את הקונטקסט. הוא מדבר לפני ואחרי שזה יהיה תיקון עוול היסטורי. אני שואל, נעזוב רגע את העוול ההיסטורי, איפה ההיגיון הפוליטי, איפה ההיגיון האידיאולוגי? אנחנו באמת רוצים לריב עם כל העולם? זה מה שחסר לנו?
לא רק שאינו מביא ביטחון, אלא הוא גורם באופן ישיר לשפיכות דמים של יהודים. רבותיי, בהלכות הלכות שבת.
כן, אוקיי, הלאה.
כן.
יעקב?
לכן אמרתי לסיפה שאף גורם מדיני לא התקשר אליו לשאול אותו למה דיברת.
כן, אבל אני רוצה גם להזכיר אף גורם מדיני לא התקשר לנזוף בטלי גוטליב על הסיפור הזה שמסעיר את המדינה עם השבק. כן הייתה פגישה, לא הייתה פגישה. נתניהו כיום במצב מאוד מאוד קשה. הוא כל הזמן מפחד ממרד, הוא לא יודע מי נאיתו, מי נגדו. לכן, גם על הכנס הזה שהוא פרובוקציה אחת גדולה, לא שמענו את נתניהו יוצא נגדו, למרות שהוא מבין את הנזקים הבינלאומיים. נתניהו היום לא יוצא נגד אף אחד שיש לו זכות הצבעה בכנסת.
טוב, די נגמר לנו הזמן, למרות שרציתי משפט כזה קצר מכל אחד מכם, גם על הרשויות המקומיות, כי לפחות אני שומע בבית שמש על הסכם מאוד מאוד מעניין של משה אבוטבול עם אגודת ישראל.
אני אתך אנלוגיה, אנחנו באווירת המלחמה, זה רק כמטאפורה, אתה יודע, יש כאלה שכשנכפת עליהם מלחמה, הם פתאום שולפים מלחמה, שרבו כל מיני קלפים שלא חשבת שהם יקרו, וזה הסיפור של דרי עם מה שהיום גורם באגודה הגדיר לפירוק אגודת ישראל. הוא מביא כאן קלף, גם בבית שמש, גם באלעד, שבהחלט משנה את תנאי המערכה. האם זה יוביל גם לניצחון? בש"ס מעריכים שכן, שיש להם אפשרות בסיבוב ראשון לקחת בשתי הערים, אבל אנחנו חודש מהבחירות, וכל אחד עוד יציג את המהלכים שלו. זו נקודת המבט שלי. יעקב, בבקשה.
תראו, אני הייתי היום בכנסת, ראיתי שם דבר מאוד מאוד מעניין. סיעת הישיבה של יהדות התורה המאוחדת לא התקיימה. דגל התורה התכנסה לבדה בחדרו של חבר הכנסת גפני, ואגודת ישראל לא התכנסה בכלל. הייתי מצפה שאלה יתכנסו לבד, אלה יתכנסו לבד. אגודת ישראל לא התכנסה ביחד, כי אגודת ישראל בפועל לא קיימת. רשמית כן, אבל מעשית. אייכלר ופורש מדיינים בדרך כלל אחד עם השני. יש לנו את הסיעה המרכזית, זאת אומרת את גולדקנופ וטסלר, ויש לנו את חבר הכנסת רוט שכנראה יושב על הגדר. אם היו יושבות סיעה שלדעתי להם, הם היו בנפרד. זאת אומרת, יהדות התורה בפני פירוק כמעט ודאי על רקע הרשויות המקומיות. אני שומע קולות בדגל שמבקשים לפרק את החבילה לגמרי, זאת אומרת, בבחירות הבאות ללכת בנפרד, והכל מתחיל, ושלא, על דיל קטן באשתוד, למה לא סגרו באלעד, למה לא סגרו בבית שמש, זה קצת כואב לי, כי בזמן
שקוראים על הפרקות, אבל לפי מה שאני מבין עכשיו, יעקב,
כן, כן.
אני מבין עכשיו שהקרב האמיתי זה על התמיכה בראשות המועצה בגוש קטיף.
כן.
כן,
בהחלט. אוקיי, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב. להתראות, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום אלה ספי בן חיים.
שלום, ערב טוב.
אתה גם מיוזמי החסימות, המחאות, בתנועת צו 9, בניסיון למנוע במעבר קרם שלום את מעבר הסיוע לרצועת עזה, את המסעיות. נעצרת גם היום, מה קרה שם היום קודם כל?
ערכות של מעל 100 שוטרים, שזה חסר תקדים לכל מה שהיה לנו עד עכשיו, ועד עכשיו זה היה צ'יל, 5 שוטרים, 10 שוטרים, 20 שוטרים במקסימום, הוראה שהגיעה מלמעלה, אנחנו יודעים שמנסים להשתיק את כל המחאות עם השכל הישר במדינת ישראל, והשכל הישר אומר שבשעת מלחמה, כאשר יש לנו חטופים שם, וחטופות שהשם ישמור מה שקורה להם שם, כולנו יכולים לדמיין את הדברים הכי נוראים, ואנחנו ממשיכים להתנהג כאילו כלום לא קרה בשמחת תורה או בשביעי לאוקטובר, ואני כחייל מילואים שהשתחרר עד לפני שנייה וחוזר עוד רגע למילואים. לא הצלחתי לישון בלילה בבית בשקט, ניסיתי לחזור לעבודה לעסק, לא הצלחתי. הצלחתי לחזור לעסק, אבל לא הצלחתי באמת לחזור, ופשוט קמנו אשתי ואני, ויצאנו לקרם שלום בפעם הראשונה, הבנו שזה לא עסק, והתחלנו, איך אומרים, להפיץ בוואטסאפים, ומשם זה גדל לתנועה ש...
אז אם הייתה הבנה בתחילת הדרך, שבוע, סוף שבוע שעבר, או איפשהו שם, שהתחלתם להפגין והצטרפו לאט לאט עוד אנשים, הייתה הבנה שהדרגים הגבוהים מעלים ממין מהסיפור הזה. כלומר, אולי היה להם אפילו נוח עם זה שאזרחים באים והם שעוצרים את המסעיות, וכך עברו כמה ימים ובאמת סיוע לא נכנס. היום אתה בתחושה שהעיניים הנעצמות הללו נפתחו ומישהו נתן את ההוראה למנוע מכם את האפשרות.
אז אני אגיד לך שאני קיבלתי מידע מאנשים בכירים, שאמרו לבן אדם שהוא לקראת קידום. אוי ואבוי אם הדבר הזה ממשיך לקרות. אם זה ממשיך לקרות, הקידום שלך בתנאי. זאת אומרת שבעצם משתמשים בכוח שלהם, להפעיל עלינו את הכוח שלהם, מה שנקרא, זה פשוט יורד כלפי מטה. עכשיו, השוטרים איתנו, החיילים איתנו, הם אומרים לנו, אנחנו איתכם, גם היחס אליי היה מאוד נחמד, חוץ מהמעצר עצמו, אתה יודע שהוא טיפה אגרסיבי, כן. אבל היה היום מעצר מאוד אלים כלפי חייל מילואים, מאוד אלים, תראה ברשתות, מעצר...
כן, משטרה צבאית, לא רק נאמר שם.
משטרה צבאית אלימה בטירוף, אני לא הצלחתי לראות את הסרטון עד הסוף, זה פגע בי ממש נפשית, אבל אני אומר, יש לנו שכל ישר, אנחנו עם בין 3,000 שנה, אנחנו יצאנו ממצרים, עברנו את הדברים הכי קשים. ריבונו של עולם, כאילו, תסתכלו למשפחות החטופים בעיניים, רק מצור על עזה ישחרר את החטופים. צריך להוריד, שיהיו רעבים, שיהיו צמאים למים, כי את המים הם מקבלים ממקורות, ואת החשמל מחברת חשמל, ואת הדלק ממדינת ישראל, וזה לא סיוע מוניטרי. אם אנחנו מסתכלים על ההגדרה של סיוע מוניטרי, בשעת מלחמה, מדינת אויב לא תחסום סיוע הומניטרי, זה לא תספק, זה לא תכניס דלק, זה לא תבנה הכנסה סיוע הומניטרי.
תגיד, מה אתה אומר לאנשים שטוענים ההפך, הם אומרים שאת החמאס באמת זה לא מעניין, הם לא צריכים סיוע הומניטרי, מבחינתם התושבים בעזה לא מעניינים אותם.
שבועיים בלי דלק, אין אוויר במנהרות. אני יודע את זה מאנשים שלוחמים במנהרות, אמרו לי ברגע שנכבה הגנרטור, אתה לא יכול להישאר 5 דקות במנהרות. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה רוצה להוציא אותה מהמחילות, הדרך שלך הכי פשוטה, היא דבר ראשון לסגור. דבר שני...
כן, אתה יודע שבימים שלא נכנס דלק ונכנס רק קמח, אורז ודברים כאלה, אתה יודע שהדלק עבר במחליות עצמה. המסעית נכנסת עם טנק מלא ויוצאת עם טנק ריק.
כן, אז אני אומר, אז אנחנו עם חכם.
זה כמו ההוא שהיה גונב את המריצות, כן.
בדיוק. אז אני אומר, בסוף אנחנו עם מאוד חכם, עם מאוד חזק. אנחנו רואים את העם. ראינו את ההתגייסות של כל האוכלוסייה, אוקיי? מדתיים, חילונים, חרדים, הכל, מהשביעי לאוקטובר, בסדר? אנשים יצאו מגדרם, כל, אני אומר לך, פשוט מדהים לראות. אני, כחייל מילואים, קיבלתי יום אחד משלוח מחילונים, יום אחד מחרדים, יום אחד מדתיים, יום אחד זה, ויום אחד כולם גם הגיעו ביחד. זאת אומרת, אין פה, אני אומר, אנחנו עם חזק, צריך לזכור את זה, וצריך להזכיר למנהיגים, תתעוררו. יש פה עם חזק שרוצה את ההכרעה ורוצה את החטופים בידיים. אתם רוצים סיוע הומניטרי? אין בעיה, תקבלו סיוע הומניטרי. תביאו את החטופים. זאת אומרת שאתה ידך על העליונה.
בטוח שהם היו עושים משאל עם סביב הסיוע הומניטרי, היו פה 80% מהעם ש...
95%, כן.
היו אומרים כרגע לא.
אני רוצה לנצל את הבמה, רגע, אני יכול לנצל במה לשנייה אחת?
בטח.
מחר ב-8 בבוקר אני קורא לכל... הציבור החרדי, הדתי, לכולם תגיעו בבקשה. צומת גילת, שעה 8 בבוקר, אפשר גם לאחר טיפה, 8 אנחנו מתאספים שם, מתארגנים ליציאה למחאה, לכרם שלום, צריך לבוא בהרבה יותר אנשים. היום הגענו מעט, לכן לא הצלחנו לחסום, היום נכנסו 130 מסעיות של סיוע ישר לידיים הרצחניות של ארגון הטרור חמאס. כל מסעית שנכנסת, לא נכנסת לרצועה, נכנסת ישר לחמאס.
8:30 בבוקר, צומת גילת.
תודה
ספי
רבה.
בן חיים, תודה רבה. בשורות טובות.
תשמעות ונחמות.
אמן. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית כאן בקול חי עם הצוות, העורכת הראשית אסתי פלט, פנחס בינדר הטכנאי. אנחנו כרגיל שווים לשעה נוספת מיד אחרי החדשות.
תמיד איתי בכל שעה בשבילי כל חיים בקצב שלי דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון מדברים לכל אחד בתדר הנכון כל חיים תמיד מדבר אליי כל חיים תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חיים תמיד איתי כל חיים
תמיד איתי.